בסדר, אז התחלנו שבוע שעבר לעסוק בנושא של נטילת ידיים בבוקר. ואם נסכם ממש בקצרה את מה שראינו שיעור שעבר, אפשר להגיד שראינו שתי שיטות מרכזיות בנושא של נטילת ידיים בבוקר לתפילה. השיטה הראשונה היא השיטה של הראש, שאמרנו שהמטרה של נטילת ידיים בבוקר היא הכנה לתפילה. זוהי השיטה הראשונה. השיטה השנייה, שיטה של הרשב"א, שראינו את התשובה שלו בארוכה ואת הלשון שלו, וראינו שהוא אומר לנו שהמטרה של הנטילה בבוקר הוא כיוון שהאדם הוא בריאה חדשה, קם בבוקר נהיה בריאה חדשה, וכתוצאה מכך על האדם חובה להתקדש בבוקר. ראינו את הקשר בין דבר הרמב"ן על התורה לגבי קידוש ידיים ורגליים של הכהנים, והתלמיד שלו הרשב"א ממש כמעט אותו לשון, שיש עניין להתקדש בבוקר, האדם הופך לבריאה חדשה, וממילא יש חובה להתקדש בתחילת היום. ואמרנו שנפקמינה אחת גדולה בין שני הפירושים האלה, הוא האם יש חובת נטילה לפני כל תפילה ותפילה, או רק בבוקר. אז לפי הראש, המטרה היא נקיות לפני התפילה. כלומר, הראש אמרנו שהמטרה הייתה בעצם הנקיות ידיים עקרונית, אבל זה הפך להיות נטילת ידיים. אבל הנטילה היא לפנקות התפילה, לפי זה לפני כל תפילה ותפילה. כל אדם שעם ידיו מלוכלכות, או שהוא מתפנה לפני התפילה, אז לפי זה, לפי הראש, לכל היה צריך לעשות גם לפני מנחה וגם לפני ערבית, על נטילת ידיים. לפי הרשב"א, שזה התקדשות בבוקר מיוחדת, אדם עשה כבריאה חדשה, אז זה רק פעם אחת היום ורק בבוקר. זה שתי השיטות שראינו פעם שעברה. היום אני רוצה להכניס לקלחת של השיטות של נטילת ידיים, גם את הנושא של הרוח הרעה, שכולנו ככה, זה נראה לדבר הכי מוכר, ומשום הראש והרשב"א ככה פחות מוכרים, ודווקא הרוח הרעה כולם יודעים. אז כיוון שהשרה הייתה פעם שעברה את השאלה מה זה בדיוק רוח רעה, אז לא עשיתי על זה מחקר גדול השבוע, אבל טיפה רק כמה דוגמאות קצרות שבאמת הוצאתי, שלפתי ככה מפרויקט השו"ת, באמת לא עשיתי יותר מדי שיר הבית. אז כמה פירושים שונים למושג רוח רעה, לפני שניכנס ליישומים ההלכתיים אצלנו, מה זה בדיוק רוח רעה במקרה שלנו, אבל דוגמה בתנ"ך, דוגמה אחת, זה מופיע כמה פעמים, שתי דוגמאות שזה מופיע בתנ"ך, דוגמה אחת שזה לא מופיע בדפים שלכם, כי זה באמת לא ממש ממין העניין של נטילת ידיים, אבל רק איזושהי סקירה קצרה, זה ספר שופטים, וישלח אלוקים רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי שכם. מה זה רוח רעה פה? זה איזשהו שנאה, כן? איזשהו סכסוך. כן? אז כן, רוח רעה מתפרש כאיזשהו יחסים לא טובים בין אנשים, והמקום השני שרוח רעה מופיע בהקשר הזה, זה הרוח רעה שהיה לשאול כשהוא רדף אחרי דוד. אז כאן כבר זה גבולי, אפשר לדעת שזה גם לצורת סכסוך, או אולי משהו קצת יותר, אם קוראים פשט הכתובים, זה נראה כמו איזשהו כביכול, איזשהו משהו נכנס בשאול, איזה ג'וק שנכנס לשאול שהוא חייב לרדוף אחרי דוד, איזושהי רוח רעה. סליחה? כן, אולי אפילו יותר מזה, אולי כביכול איזשהו... כאילו איזה רוח תזזית, איזה אובססיה כזאת לאיזשהו משהו, כן, אני לא יודע, לא ראיתי, נראה שהיא לא כתב אובססיה, אז אני לא יכול לדעת.
זה כן רוח שטות, כאילו שמישהו עושה עבירה, אז נכנס לו רוח שטות.
רוח שטות, אבל רוח רעה, אני לא ראיתי שרוח רעה מתפרש כרוח שטות.
לא, אני לא אומר, אני אומר כאילו רוח, כאילו אומר, יש לך רוח ויש לך רעה, השאלה גם...
מה זה רוח?
כי זה בדיוק השורש העניין.
נכון, יכול להיות.
אני אומר שיש רוח שטות
יכול להיות, יכול להיות. רק יש הזכרה קטע, רק משניות שאנחנו אומרים כל שבת, כל נמי מדלקין, הוא מחבא את הנר. שם זה המשנה הזאת, לפני שהוא מתיירה מפני גוי פני לסתים או מפני רוח רעה. מה זה הרוח הרעה הזאת? זה לא רוח שהולכת לחבות אותה נר.
אני זוכר באנגלית, בארקסטורים, קוראים לזה מלנכולי. זה מוזר.
אוקיי. זה פירוש סולידי לעניין.
כי אני דווקא חיפשתי את התרגום, ואתה נראה לי שזה כאן.
אבל הם האמינו שזה בא מ... היו ארבע יסודות פעם, שהם באו, אז שכחתי אותם, למדת אותם.
מה עם הפר אוויר ואש?
אבל הם אומרים שזה היה מין איזון בין בתוך הגוף של האדם בימי ביניים. זה ככה האמינו.
אוקיי, רוחה. אוקיי, אז לדוגמה, ברטנורה עבירה שאומרים, אז במקום אחד על הרוח רעה זה רשי ובעקבותיו ברטנור על המשנה אומר שרוח רעה זה שד, אוקיי, איזשהו שד, וכמובן כאן איזשהו זזית שנכנסת לאדם. כן, מדובר פה על מישהו שהלך יצא לטייל שעורי ככה, זה, אז כמובן שנכנס לו איזה, כן, נכנס לו איזשהו התקף או הזיות, אני לא יודע מה, אולי יכול להיות כל מיני דברים כאלה, והלך מצא את עצמו מחוץ לתחום בשבת, דברים כאלה, יש משניות שעוסקות בדבר הזה.
וכם ממנו בשלים
ואוכל. כן, נכון. הרמב״ם באופן מפתיע למדי לא מפרש את זה ככה. אוקיי, הרמב״ם לא מסכים בשום מקום את רוח רעה, ולענייננו, ואני אגיד בראש הדברים, שגם בנושא של נטילת ידיים בבוקר, המושג של רוח רעה אינו מופיע ברמב״ם, למרבה הפלא. אוקיי, אצל הרמב״ם אין דבר, לא מוזכר השלוש פעמים על הידיים, ולא מוזכר הרוח הרעה, ולא מוזכר שום דבר מנטילת ידיים בבוקר, בדברי הרמב״ם. אז הרמב״ם בשלו, פילוסוף, ושדים לפחות לא היו אצלו ביד החזקה. בסדר, אז זה רק איזושהי סקירה קצרה, יש עוד כמה התייחסויות, אבל לא ניכנס כרגע לכולם, זה רק ככה. אז יש מקומות שבאמת זה איזושהי סכסוך, איזושהי שנאה, יש מקומות שרש"י מפרש שד, או שיש אפילו מקום שרוח העם מתפרש כריח לא טוב מהפה. יש כתוב על מישהו שהוא לא מתנקה כמו שצריך, אז אחד המוראים אומר שרוח רעה שולטת בו, אז רש"י אומר שרוח רעה זה ריח הפה. אז מי שלא מצחצח שיניים, אז יש לו רוח רעה. אז כנראה ש... זמן בגמרא לא כתוב שצריך לצחצח שיניים משום רוח רעה, אבל בסדר. בכל מקרה, אז נחזור לעניין שלנו. אז איפה נכנס כאן הרוח הרעה? בעצם אם נחזור רגע חצי שני אחורה לראש של הרשב"א, אז בעצם או שזה התנקות לתפילה, או שזה הפכנו לבריאה חדשה, בסדר גמור, אבל גם אם צריך לטול ידיים בבוקר לפי הרשב"א, זה לא אומר שאנחנו חייבים, הדבר הראשון שקרים בבוקר לטול ידיים, זה חלק מההכנה לתפילה, או באיזשהו שלב של הקימה בבוקר, יחסית בבוקר, לטול ידיים, בסדר גמור. אבל זה לא חייב להיות מיד שקמים, אוקיי? ואנחנו כולנו גדלנו עם הרבה בתלמוד תורה, עם המורה בבית ספר או בגן, שאומרים לך, מיד שאתה קם ללכת איתו לידיים, אנחנו ידים, חוזרים מהתפילה, נטל את הידיים.
ליד המיטה.
כן, יש כאלה גמות, נכון, יש כאלה שעושים את הנטלה ליד המיטה, עם הגיגית, נכון? כן, נגב אסו פשוט נראה לי תרגום של נטיית ידיים, אני לא טועה, נכון? נגב אסו, כן. אז לפי מיד ליד המיטה, מאיפה זה מגיע? אבל לכאורה לפי הראשונים, לפי הראש והרשב"א, וגם לפי פשט הגמרא, כפי שהראיתי לכם פעם שעברה, שהנושא של נטיית ידיים מופיע בגמרא אחרי שאדם מתלבש. כתוב שאדם מתלבש, לובש את זה, אומר עוזר ישראל בגבורה, תן יוסף בתפארה, אומר את כל הברכות, ואז כתוב שכשהוא רוחץ ידיים, זה נטיית ידיים. אז משהו שברכת על נטיית ידיים, יש עמוד דפים. משהו שברכת על נטיית ידיים, היא בעצם בעצם יכולה לה גם לבוא אחרי שמתלבשים. אז מאיפה הגיע העניין הזה שאנחנו נוטלים ידיים מיד כשקמים בבוקר, מיד דבר ראשון שקמים בבוקר? אז הדבר הזה מופיע בספר הלכתי, לפחות הפעם הראשונה מופיע בטור, וזה המקור הראשון בדפים שלנו. אומר הטור בסימן ד', לפחות בוא נגיד, כן, וידקדק, אומר הטור, כן, הטור היה הבן של הראש, וזה בעצם הספר שארבעה טורים, עליהם בעצם מבוססים גם המבוסס של השולחן ערוך, על הספר הזה, על השגר של הספר הזה, בשביל שהרבי יוסף קארו את השולחן ערוך שלו, כמובן. וידקדק להראות עליהם, זאת אומרת על הידיים, שלושה פעמים, אוקיי? אז לשונית זה שלוש פעמים, אבל אנחנו לא מתפקסים עם הטור. וידקדק להראות עליהם שלושה פעמים, מפני שרוח רעה שורה על הידיים קודם נטילה, ואינה שרה עד שירא עליהם ג' פעמים. ועל כן, צריך למנוע מהגיע בידו קודם נטילה לפה ולחותם, חותם זה האף, ולאוזניים ולעיניים, מפני רוח רעה שורה עליהם. אז מה מתחילה לדברי הטור? אומר הטור, קודם כל, הנטילה צריכה להיות שלוש פעמים. כן? זה לא מופיע בדבר הראש והרש, ונטילת ידיים רגילה, אחרי שירותים או לסעודה, יכולה להיות אפילו פעם אחת על כל יד, בתנאי שאתה שם מספיק מים. כן? או פעמיים, אבל שלוש פעמים לא מופיע, לא חייבים לנטיית ידיים רגילה. כן? אז זה הנקודה הראשונה שרוח רעה מוסיפה לנו, שזה שלוש פעמים. ואומר, נקודה שנייה, טוב, זה בעצם המשפט השני, ועל כן צריך למנוע מהגיע, מהגיע זה פשוט לשון יותר עתיקה של לנגוע, כן? אוקיי? צריך להיזהר מלגוע בידו קודם נטילה, לפה, לחותם, לסנות, לא לגוע בגוף, לא לגוע בפנים, במיוחד בפנים, פה, חותם, אוזניים, עיניים, לא לגוע בפנים לפני נטילה. עכשיו, אם אני לא נוגע בפנים לפני נטילה, זה בעצם אומר שהנטילה זה הדבר הראשון שאני אעשה בבוקר. כן? כן, כי לפני שאני מגרד ככה, או אני משפשף את העיניים בבוקר, זאת אומרת שאני צריך לטול ידיים. אז בעצם הרוח הרעה היא זאת שחידשה לנו את זה שנטילת ידיים הופך להיות הדבר הראשון שקמים בבוקר. אוקיי? עכשיו, הטור זה המקור הראשון שזה מופיע להלכה, אבל מאיפה כל זה מגיע? מאיפה המקור של הרוח הרעה הזאת שנמצאת בבוקר ובעקבותיה? אנחנו, לא רק שאנחנו נוטלים ידיים, אנחנו נוטלים ידיים מיד דבר ראשון. אז יש לנו שתי גמרות שעוסקות בנושא הזה של רוח רעה שקשורה לנטילת ידיים, לפחות לפי חלק מהראשונים. הגמרה הראשונה שהבאתי לכם נמצאת בדף קח עמוד ב' במסכת שבת, ממש בקצה העמוד, זה קח עמוד ב' עובר לקט עמוד א'. הגמרה אומרת ככה, כן, אמר שמואל, כן, ממרה של המורה שמואל, טובה טיפת צומן שחרית וחיצת ידיים ורגליים בחמין, מכאן המקור להתקלח ערבית, מכל כילורים שבעולם. כילורים זה איזשהו תרופה לעיניים, משהו כזה, כילורים לעיניים, זה משהו שמנקה את העיניים. אז אומר השמואל, עדיף ההתרחצות, טיפת צומן בשחרית וחיצת ידיים ורגליים בחמין ערבית, היא יותר טובה מכל תרופה אחרת לעיניים. אוקיי. לכאורה, כן. או לשטוף לפחות את הידיים. אוקיי? הכוונה בעצם לא לגעת בידיים בעיניים. זאת אומרת, אם אתה רוצה תרופה לעיניים שלך, אז תשטוף את הידיים. זה דבר ראשון. זה בעצם הכוונה. שלא תכניס זיהום לעיניים או משהו אחר. או רוח רעה או משהו כזה. נדבר מה זה בדיוק הרוח הרעה הזאת. ממשיך אחר כך, מדלגים קצת. הוא היה אומר, יד לעין תקצץ. מי שנוגע עם היד שלו בעין, היה ראוי ליד שלו שתקצץ כביכול. זאת אומרת, שהוא עושה דבר שהוא לא בסדר. יד לחותם, מי שנוגע עם היד בחותם שלו, תקצץ. יד לפה, תקצץ. חריף מאוד. יד לאוזן, תקצץ. יד משמה, יד מחרש. היד של האדם יכולה בעצם לגרום לו לעיוורון. משמה. היד של האדם יכולה לו גרום לו לחרשות. אוקיי? אז זה אומר לכל כאן כמה דברים רפואיים. עכשיו, כאן בגמרא לא כתוב שום דבר על נטיית ידיים, כתוב רק יד לעין תקצץ. מה זה המשפט הזה, יד לעין תקצץ? אז רש"י, באופן טבעי, משלים לנו מילים, וזה, באופן טבעי, רש"י הרבה פעמים, וזה צריך לדעת, סתם, זה נכון גם על רש"י בחומש וגם על רש"י בגמרא, וכדאי לזכור את זה, הרבה פעמים רש"י הוא לא רק מפרש בגלל איזה קושי, אלא פעמים, יש משפט שהוא קצר ומשפט מאוד מתומצת בתורה או בגמרא, ורש"י פשוט מכניס כמה מילים, אוקיי? יש בעל בית. אני אלמד גם בעברה חסידית, להשתלד עם ה... בסדר. אז רש"י הרבה פעמים משלים לנו מילים, לדוגמה יש רש"י מאוד מפורסם בתחילת פרשת וארא, ש... וידבר השם משה ויאמר להם אני השם וירא אל אברהם יצחק ויעקב בקל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. אז רש"י אומר שמה וירא, רש"י אומר אל האבות בקל שדי ושמי השם. אז כולם מתחילים פלפלים מה רש"י רצה יגיד אל האבות, כתוב מפורש לתורה אל אברהם יצחק ויעקב. והפשט הוא שפשוט רש"י פשוט כתב את המשפט בקצרה, אז הוא פשוט כתב אל האבות במקום, הוא פשוט משלים מילים או כותב לנו מילים או להשלים משפטים, לא זוכר עכשיו דוגמאות אחרות, אבל שבדו משלים מילים. אז גם כאן רש"י, זה מה שרש"י עושה. אז אומר לנו רש"י, יד לעין, יד לעין שחרית קודם שיטול ידיו תיקצץ. נוח לא תיקצץ, למה? אומר רש"י, שרוח רעה שורה על היד ומשמתו, וכן לכולם וכן כל הדברים האחרים. אז רש"י בעצם הכניס לנו כאן, לפי רש"י יש לנו מקור בגמרא לנושא הזה של הרוח רעה שנמצאת לפני נטילת ידיים בבוקר, ולכן כביכול מי שמזיק לעצמו ראוי לו שיקצצו את העיניים. אסור אדם להזיק לעצמו, דבר בסיסי, וכן יד לעין תקצץ. וזה מה שכך רש"י מפרש, שאסור לגעת בעין, או שזה לא טוב, זה לא בריא לגעת בעין שחרית קודם שיטול ידה. אוקיי? וזה בעצם מקור אחד, זה הגמרא הראשונה שמנה יש לנו מקור לעניין הזה שנטיית ידיים בבוקר משום רוח רעה. המקור השני, שזה מחלוקת ראשונים הוא מקור לעניין שלנו או לא, זה המקור בגמרא ביומא דף ע"ז עמוד ב', מי שהתחיל יומא יגיע לזה עוד חודשיים שלושה. אוקיי? אז כאן מדובר על יום כיפור. אוקיי? וביום כיפור אסור רחיצה כידוע, רחיצה של עונג אסורה. כן, ואז כתוב הגמרא שמישהו שהתלכלך, אז נותר לו להתרחץ קצת כדי להוריד את הלכלוך. כן, וזה לא עכשיו שהוא עובר על איסור תורה ביום כיפור. בסדר, על הצד של רחיצה זה איסור תורה, אבל זה נושא לפני עצמו. אבל לא עובר על איסור ביום כיפור אם הוא מוריד מהידיים שלו טיט או כל מיני לכלוכים אחרים. ובהקשר הזה אומרת הגמרא, מדיחה, אוקיי, זה במקור, כן, זה מספר 2 אצלכם בדף במקורות מהגמרא, מדיחה אישה ידה אחת במים ונותנת פת לתינוק ואינה חוששת. אוקיי? אז כתוב במה, שלאישה מותר לרחוץ את אמא כמובן שמאכילה את הילד שלה, אז מותר לה לרחוץ את היד שלה במים ולתת פת, ולתת אוכל לתינוק ואינה חוששת. מה זה אינה חוששת? אינה חוששת משום איסור של יום כיפור, משום איסור רחיצה ביום כיפור. עכשיו, למה שאישה צריך לרחוץ את היד לפני שהיא נותנת לחם לתינוק? אוקיי, אז שתראי לי עוד כמה, זה לא היה הדבר שהיה אין כל כך לפני 2000 שנה. אז אומר לנו גם, שוב, רשי,
מה הבאי משום
שיבטה? נכון, תקרא, מה הבאי משום שיבטה? אוקיי, מה זה השיבטה הזה? אוקיי, סליחה? פרשנות מעניינת של צבי, אבל שיבטה זה כנראה שם עצם, זה לא... כן, כן, זה זוכר מעניין, אבל זה מילה בארמית, שזה כינוי לאיזשהו... בוא נראה את רשי, בוא נראה את רשי, רשי כבר יגיד לנו הכל, אוקיי? מדיחה את ידה, אומר לנו רשי, למה אישה צריכה לרחוץ את היד? מדיחה את ידה לפי שרוח רעה שורה על הלחם הנלקח בידיים שלא נטלן שחרית. אוקיי? ושם השד, שיבטה. אוקיי? ככה אומר רשי. אז לפי רשי כאן מדובר על איזשהו שד שקורא לו שיבטה. מעניין. אוקיי? יש לנו פה דברים מעניינים. נכון, כחלקים בגמרא שלא הכרתם. אז, סליחה?
כן.
כן, לא, זה שד אחר. בסדר, כל מי שהיה בחילת אותך אני מכיר אותו. שד הזה? הבסיס הזה בדרום הארץ. בכל מקרה, אז לפי רשי שוב, יש לנו כאן מקור מהגמרה לעניין הזה של תפילת ידיים שחרית משום רוח רעה, משום השד הזה שהגמרה קרא לו שיבטה. בסדר? אז יש לנו שתי מקורות בגמרא, לפי רשי בשבת קופחית עמוד ב' וכאן ביום העין זין עמוד ב'. התוספות כאן חולקים על רשי ואומרים שהנושא כאן זה לא נטילת ידיים שחרית, אוקיי? הנושא הוא לא זה, והם אומרים שזה עניין אחר, אוקיי? זה איזשהו בעיה לגעת באוכל, בלי קשר נטילת ידיים שחרית, זה בעיה של לגעת באוכל עם ידיים נוכחות או משהו כזה. עכשיו, הסיבה שהבאתי לכם כאן את דברי התוספות, לפחות החצי השני של דברי התוספות, אחרי שמקשים מרשי וכו', הוא בגלל הסוף שלהם. אוקיי, אז התוספות כאן, בואו נראה את דברי התוספות, ואת החצי השני של דברי התוספות כאן ביום העין זין, ואני אסביר לכם בדיוק עוד שנייה למה הבאתי אותם. ושיבטה דהכה, עניין אחר הווי. שיבטה פה אומר, התוספות זה לא עניין של רוח שנצילה את ידיים שחרית, לא קשור לנושא שלנו, ששורה לאוכל, אלא זה משהו אחר, ששורה לאוכל כשבא ליתן פת לתינוק, בין 4-5 שנים, וחונקתו אם לא נתן לדיו אותה שעה. כן, שהם חשבו שיש לי בעיה רפואית, יש לי רוח רעה, זה מה ששורה על האוכל, כן? שאם לא רוחצים את הידיים לפני שמגיעים האוכל הזה, אז זה עושה משהו רע מאוד לתינוק, לילד, אף על פי שכבר נתנן שחרית. זאת אומרת, זה לא קשור לנטילת ידיים שחרית. עכשיו, המשפט הבא הוא לדעתי משפט המפתח. ומה שהעולם אין נזהרים עכשיו בזה, לא מצאנו שנשים מקפידות לרחוץ את היד בצורה מאוד מסוימת לפני שנוגעים בלחם וכולי, בגלל, לפחות בגלל הדבר הזה, נזהרים בזה לא ראינו. הסיבה היא לפי שאין אותה רוח רעה שורה באלו המלכויות, כמו שאין נזהרים על הגילוי ולזוגות. מה זה גילוי וזוגות? אז יש זוגות, מי שסיים פסחים לא מזמן, אז ידע שזוגות, כתוב בגמרא ופסחים, לא לכל זוגות של כוסות, אוקיי? ואז יש קושה שלמה, כמו ליל הסדר, שותים ארבע כוסות, פפפפ, אבל לא לשתות זוגות של כוסות, כי זה עושה כל מיני סימנים רעים.
לא שתי כוסות של משהו?
כן, כן, לא לשתות מספר זוגי של כוסות, אוקיי? כך כתוב בגמרא ופסחים. יין, לא זוכר. גרמי דפיימי? יין, אוקיי. גרמי אומר, אני לא מתווכח. וגילוי זה משהו שהיה מגולם, שם הנחש שטיל ערך, אוקיי? זה יותר מפורסם. זאת אומרת, לא לכל דבר, לא לשתות ממים שהיו מגולים, מוכבית שהייתה מגולה, וזה מאוד אפשר להבין את זה. עכשיו, הנקודה שאני, אין רוח רעה שקשורה באלו המלכויות. עכשיו, מדובר על 1,000 שנה אחרי, או 700 שנה אחרי הגמרא, ובעלי התוספות באים ואומרים שהרוח רעה הזו לא שולטת באלו המלכויות. מאיפה הם ידעו שהרוח רעה הזו לא שולטת באלו המלכויות? מאיפה הם ידעו על מה הגמרא מדברת, מה הם הבינו בשבעים האלה שנקראים שבטה? אני מרשה לעצמי לנחש בזהירות, בצירוף דברים של הריטב"א, שלא הבאתי לכם פה שוב, כדי שלא יהיה לכם פה חוברת, אז שיתכן מאוד שהם הבינו שזה משהו היגייני, אוקיי? שזה, לא כמו רש"י שזה שד, או גם אם זה נקרא, קראו לזה שד, והם לא חשבו שזה באמת שד, אלא משהו היגייני, איזשהו משהו שהוא קשור לבריאות, אוקיי? שיכול להזיק לתינוק אם נותנים לו... הם לא רוחצים ידיים לפני שנותנים לו אוכל, ומילא, כיוון שאנחנו רואים שזה לא, זה לא משפיע, אנחנו יכולים לא לוחץ ידיים, לא משפיע שום דבר, אז כנראה שאנחנו יודעים שהרוח רעה הזאת, הבעיות ההיגיינות האלה שהיו פעם, לא קיימות היום, ומילא, אין מה לחשוש לזה. זו הערכה שלי, כמובן, ניתן לתת לזה פרשניות אחרות, אבל אחרת אין לי איך להסביר את זה שהם יודעים שהרוח רעה הזאת לא שולטת באלו המלכויות.
זה חולה פה על ראשי. הוא מביא מסדר אחר, הוא אומר, אף זה שנתנן שחרר, הוא לא דוחה את העניין הזה של רוח רעה של שחרר, הוא דוחה את העניין של שבטה וכל זה.
כן, הוא אומר שחרר,
והוא מדבר דווקא עניין, והוא מביא את הסיבה הזו שפשוט, זה בשביל רוח רעה אחרה בגלל אנשים, והוא אומר, אף זה שנתנן שחרר, עדיין יש...
נכון, זה היה ברור.
אז אני לא חושב שהוא פשוט אומר שאין דבר כזה.
כן. בסדר, נכון, גם בצודק, אני רק הבאתי את התוספות, אני רק מסתכלתי שהוא חולק על רש"י, זאת אומרת שלפי תוספות אין מקור מהגמרא הזאת לנטיית ידיים שחרית. הגמרא בכלל לא עוסקת בנושא הזה, זאת אומרת יכול להיות שהוא הסתפק בגמרא בשבת ק"ח שראינו וזה מבחינתו מקור מספיק, ורק אמרתי שהוא חולק רק בנושא שהגמרא הזאת היא לא מקור, אתה צודק שנטיית שחרית
גם לפי תוספות. לא, אני אומר את זה אחרת, כי יש לו בעיה עם זה, כי... הראשי מסביר פה שהכוונה פה זה רוח רעה, אבל הגמרא מדברת על מה שנותן איזה פס לתינוק, אז מה הקשר בין פס לתינוק לבין דווקא רוח רעה על הבוקר, זה נשמע כאילו משהו קשור לאוכל, לכן הוא מסביר את זה כנראה בהקשר של אוכל, יותר מאשר ראשי שחולה את זה ל...
נכון, אז אתה אומר שאתה אומר אפילו מתיישב איתו בפשט.
אולי פשוט יותר בפשט של הגמרא, יותר
כמונה. יפה, הרי הפעם, אז גם במה שזה, תוספות יותר מסתדר בפשט, כי הגמרא דיברה לגעת בפת, של הבוקר, מה זה קשור אם אתה נוגע באוכל או לא נוגע באוכל? זה סתם, תתעולה די, שאתה קם בבוקר. טוב, נכון, אז זה הרי יפה. הוכחה שנייה שלי לזה שאולי מדובר פה משהו היגייני ברוח הרעה הזאת, זה הדברים של הריטב"א שאומר שהנטילה הזאת שמוזכרת בגמרא בשבת, משום מה שנקרא שם בת מלך קראו לזה, או בת חורין או בת מלך, הריטב"א אומר ש... שהרוח רעה שורה על הידיים בגלל שהן משקניות. אוקיי, הידיים משקניות. עכשיו, כשאומרים לך שהידיים משקניות, שאומרים לכם שהרגליים... שהידיים משקניות, אז זה כמובן שהידיים נוגעות בכל מיני דברים, הידיים מתפשטים לכל הכיוונים ונוגעים בכל דבר שאנחנו עוברים דרכו. ומילא, הפשט הוא שהידיים משקניות, ומילא הן מלוכלכות, ומילא צריך לנקות אותן. אז מילא כשהריטב"א מסביר את הנטילה שחרית בהקשר לזה שהידיים משקניות, אז אני שוב מבין את זה בהקשר יותר היגייני. של הלכלוך והדברים האחרים שיכולים להיות. כמובן, אני לא שולל פירושים אחרים, וכפי שאני כבר הולך להראות לכם פירוש עכשיו נוסף. אוקיי? אז זה המקורות מהגמרא וחשוב. עכשיו, עכשיו ראינו שבגמרא לא נזכר מושג רוח רעה. הוזכר רק ברש"י, והוזכר ברש"י, והוזכר גם בריף. אוקיי? הריף שהוא מביא את הגמרא הזאת עם השיבטה, אז הוא אומר, מה זה שיבטה? רוח רעה. כך הוא אומר, ומילא טור שהזכיר רק את המושג רוח רעה, כנראה התבסס על רש"י והריף, ולכן הוא השתמש רק במונח הזה. אז למה אני אומר את זה? רק בהקשר למה שדיברנו מקודם, שעשיתי לכם קצרה מה זה רוח רעה, דווקא המקום הזה, שנטיית ידיים שחרית, המושג רוח רעה לא נזכר בגמרא, בהקשר שנטיית ידיים שחרית. הוא נזכר בדברי הראשונים, רק ברש"י או בריף, כפרשנות לכל מיני מושגים אחרים שהגמרא אמרה, שבטה, בת מלך, כל מיני כינויים שהגמרא נתנה אותם, והראשונים פירשו אותם, תתלגו את זה כרוח רעה. אוקיי? אז רק לצורך היושר האקדמי, מבחינת ההגדרה המושגית. אני אומר, פרשנות אחרת לגמרי מהנושא של רוח רעה, לא בצורה היגיינית או לא השדים האלה של הגמרא, זה פירוש מאוד יפה אני חושב של החיי אדם. החיי אדם כבר הזכרנו אותו לפני שיעור 2, והחיי אדם בעצם היה ספר הפסיקה, אני חושב שנכתב במאה ה-19, זה היה ספר הפסיקה בעצם הקיצור שלך נרוך, עד שיצא הקיצור שלך נרוך של הרב גמסטריד, והמשנה ברורה, זה היה ספר הפסיקה לפחות בעולם הליטאי, זה היה ספר הפסיקה, זה היה שולחן ערוך, ועד היום ביורה דעה לפחות, איפה שאין משנה ברורה, בנושאים של תרת המשפחה או בשר בחלל, דברים אלה, החוכמת אדם, זאת אומרת, הספר השני, חיי אדם זה על אורח חיים, וחוכמת אדם זה על יורה דעה, והספר חוכמת אדם נחשב אחד לספרי הפסיקה החשובים גם היום, כאילו הרבה דברים שלא יודעים להכריע בהם, החוכמת אדם הוא המיינסטרים, זה נחשב הפסיקה הנורמטיבית.
ולמה זה חיי אדם? כמה זה חיי אדם?
אורח חיים, על פסיק אורח חיים.
זה שווה של הקיצור.
זה יקצרו לו את החיים.
לא,
מה?
לא,
אם זה לא הקיצור, זה חיי אדם.
אה,
איזה קיצור.
חיי אדם, כן. אוקיי. יפה. כן. לא הכרתי אותה, אז... בסדר. יפה. אז חיי אדם נותן לנו זווית אחרת של הרוח הרעה, ו... הסבר מעניין, רוחני יותר ופחות היגייני או משהו כזה. בואו נראה את הדברים של חיי אדם. ומעניין ש... ואני כבר הולך לציין זה כי אנחנו... בהמשך השיעור אנחנו נראה... כששעון שם, כשאני מפרס על הזמנים. החיי אדם הוא היחיד שבעצם הופך את
זה.
אתה אופטימי נראה. טוב. החיי אדם הוא היחיד שבנושא של נטילת ידיים, וזה יפה לראות, הוא היחיד שנותן לנו שני פרקים על נטילת ידיים שחרית. זאת אומרת, הנושא הזה של נטילת ידיים שחרית, כפי שאמרנו מקודם, דיברנו קודם על נטילת ידיים לתפילה, או על בריאה חדשה, ואז עכשיו הכנסנו בתחילת השיעור הזה את האלמנט של נטילה בגלל רוח רעה. החיי אדם באמת הופך את זה לשני דברים. יש לו כלל ב', דין נטילת ידיים לאחר השינה, אוקיי? וכאן הוא מדבר על נושא של רוח רעה. ואחרי זה בכלל זין, כלל זין, דין נטילת ידיים לתפילה ולברכות. אוקיי? אז יש כבר השדר של הדברים פה אומר לנו שלפי החיי אדם יש שתי נטילות, אבל עוד מעט נגיע לעניין הזה, אבל בוא נראה קודם כל מה אומר לנושא של רוח רעה ונסגור את הנושא של רוח רעה. אומר החיי אדם, אסור לילך שלא לצורך גדול בלא נטילת ידיים, לא רק שלא נוגעים בגוף, ולא רק שלא מתלבשים עם נטילת ידיים, אז אסור ללכת אפילו, שלא לצורך, אלא אם כן חייבים, כי יש איזשהו מרחק גיאוגרפי בין המיטה לכיור, אוקיי, בלא נטילת ידיים. למה? וכשהאדם ישן, אזי מצאה רוח רעה מקום להידבק בו. כי כן חפץ וחשק אטומה להידבק באיש הישראלי להחטיאו. יש איזשהו כוח אטומה, איזשהו כוח חומרני, או שהוא לא רוחני שמנסה כל הזמן לדחוף את האדם לכיוון השלילי. אך כל זמן שהאדם ער ורוחו ונשמתו בקרבו, זאת אומרת שהצלם אלוקים הוא חי ופועם ובועט באדם במשך היום, אז הנשמה של האדם היא חזקה וקשה לי יותר לכוחות התאומה האלה, יותר קשה להם להתקרב לאדם. אז אי אפשר לו להידבק כל כך. אם לא כשמסיר יראת השם ממנו לגמרי, ואז תמי תמי יקרא, אלא אם כן אדם באמת פושע, ולמרות שהוא ער, הוא בכל זאת מצליח לאפשר ליצר רע להשתלט עליו. אבל בעת השינה, שרוחו ונשמתו מסתלקים מן האדם, ואיך הוא כתוב בחז"ל, שינה זה אחד מ-60 במיטה. כן? אז הרי כידוע, הרי מת זה הטומאה. נכון? מת
מטמא.
אוקיי. אז המת הרי מטמא. למה מת וטמא? כי אין בו שום רוח של קדושה. וממילא יש בו טומאה. כשהאדם מת, כל הנשמה יוצאת ממנו, ונשאר רק הגולם, הגוף, אז זה טמא, אוקיי? כי כבר אין בו את הנשמה. אז אותו דבר אומר החיי אדם, אותו דבר בעצם תהליך דומה, מעין דוגמה כזה, זה מה שקורה בעצם בשינה. אבל בעת השינה, שרוחו ונשמתו מסתלקים מן האדם, ולא נשאר בו אלא נפש חיוני, זאת אומרת, נשאר רק כוחות הבסיסיים של הפעלת הגוף, אזי שורה רוח אטומה עליו, מנה מגיע איזשהו רוח אטומה לאדם, וכאשר יאור משנתו וחוזר את נשמתו, אזי רוח אטומה שורה על הגוף, בעל כורחו הולך לו, אז רוח אטומה מסתלקת מכל הגוף, אחרת היינו אומרים לאדם לצבול במקווה בבוקר, רק על האצבעות שהם קצוות הגוף. אני לא מבין בזה בדיוק בכל זמן הרוחניים שמדבר עליהם פה, אבל הרעיון הוא מעניין, זאת אומרת, קודם כל רואים שהוא מנתח את רוח רעה באמת בצורה רוחנית לחלוטין, לא משהו היגייני שנמצא על הידיים, אלא זה רוח תומה שמשתלטת על כל הגוף שהוא ישן, וכשאדם מתעורר והנשמה חוזרת, אז היא מסתלקת רק נשארת בקצוות. איפה זה הקצוות? בידיים, בקצה של האדם. אזי שורה רוח חתומה עליו, כן באמת, אזי רוח חתומה שורה לגוף בעל כוחו, הולך לו רק לצוות של קצוות הגוף, משם אינו עובר אלא על ידי נטילה. ולכן צריך לטול את הידיים כדי להוריד את הרוח חתומה היחידה הזאת שנשארה על קצות האצבעות. ולכן יכין כלי מים, מכאן מגיע המקור לנגל ברשם, אוקיי, לגיגית. ולכן יכין כלי מים לפנים מיטתו, וגם כלי ליטול בתוכו, דמיים שיוצא לדיו, רוח חתומה שורה עליהם, וכו' וכו'. ולכן גם תקף בקומו ייטול ידיו על זה הסדר, אוקיי, בצורה הזאת ששלוש פעמים כל יד זה יסיר את רוח חתומה. אז רק הבאתי את זה כקונטרה בעצם לגמרא, או לאיזשהו זווית קצת אחרת, שמנתח את זה בצורה של רוח, משהו רוחני לגמרי, שתוקף את האדם כביכול בשעת השינה, כשזה אחד מ-60 במיטה, איזשהו, מה שאנחנו לפחות, מה שאני לפעמים, בדברים שאני לא מבין בהם, לפעמים אני שואל את עצמי לפחות מה אני יכול ללמוד מהם. זה השנייה. מה שאני לפחות לעצמי, מה שאני יכול ללמוד מזה, זה לפחות את התפיסה הזאת שבאמת, עד כמה בעצם כשאנחנו ערים, צריך להיות ערים לנשמה שלנו, והתפיסה הזאת שכשאנחנו ישנים, אז באמת הנשמה הולכת מהאדם ולא נמצאת, וזה בעצם הביטוי של הרוח חתומה הזאת, ולכן אנחנו נוטלים ידיים בבוקר. כן, סע.
אז אני
יכול
להגיד לך, בשבוע הבא, יש דעה, אולי לפני 119, כי אני מצטטת את 117, שבוע אחרי זה בעצם נקרא לזה נשמה שלא מוצאת את השלווה שלה, או שחטאה בעולם הזה, והיא לא מוצאת את הסיכון שלה, עוד לא מוצאת את הסיכון. והסיבה שאני אומרת, זה יכול להיות שמה שהוא מתכוון פה, זה בגלל שדרך כלל שמדברים ברוח רעה, והמילה להתדבק, אז
זה דיבוק.
דיבוק, כן. ויש מישהו שהפך מחקר הזה, שאני כבר לא זוכר, קראתי לו כבר בזמן, אבל שבתקופה מסוימת מתחיל להיות המילה דיבוק, כאילו, אבל זהו, אז לפעמים יכול להיות שהוא, וזה בדרך כלל קורה שהם אנשים ישנים, כאילו שהרוח רע יכול להשתלט על הבן אדם כשהוא ישן.
מעניין, אוקיי, עולם פשוט קצת מרחיבה לדיבורי חיי אדם.
אני אגיד את זה שבוע לערוך לך את זה.
אוקיי, בסדר, להשאיר את הדיבוקים, אוקיי. טוב, זה עוד לא, עוד לא ראיתי מקור הלכתי שאומר דבר כזה.
נכון,
כן. מישהו שקם באמצע הלילה,
בואו נגיד, נתפל בים ומשהו,
מה
הגיל
הסטטוס שלו?
אז
הסטטוס
ששיטו לידיים
לברכה.
זומבי.
כאילו,
הנשמה שלו חוזרת,
כאילו...
אני לא מבין בזה. בואו לי ככה, אני אומר לך לפחות שאני לא מבין בזה.
מה שאנחנו נסתדל לפה? גם הוא אחר חזר שמועד, יש לקחת את זה לדוגמה בשבת, או באיזה שם מקומות, זוגות וכדומה, וגם ידיים מתקניות מסג שקיים. מסג שני, גם מנתם האחרונים האלו, כולם יקירו את הגמרות הדרכות. וזה לא הפריע, אני אומר, אין בדרכות, להגיד שתקום לפני שתפור ידיים, כפי שאמרת, תברך לפני שנתת ידיים, תתלבט לפני שנתת ידיים. איך
אתה שיכולים
להפוך את
הקהרלתי,
אבל
להגיד שאתה מיד. נכון, באמת נענה על השאלה הזאת, אז אני אשאל את השאלה הטובה ופיר שואל, אז מה, הגמרא לא ידע את חיי אדם? או הגמרא בברכות, לא ידע הגמרא בשבת, מה קורה פה?
בחיי אדם לא ידע את הגמרא?
איזה?
לא. הוא מת תומיה. הגמרא מת תומיה.
אוקיי, אז אני רוצה, אז בסופו של דבר, הנקודה שאני רוצה להגיע אליה, והקדמת פה נקודה שרוצה להגיע למש אוטוטות, והיא הנקודה שכפי שאנחנו אומרים, לפי רוב רובם של הפוסקים, וזה מה שאנחנו נתעסק בהם היום, ברכת על נטילת ידיים נתקנה לא על רוח רעה. זאת אומרת, שתי השיטות שהבאנו, הראש והרש בהכנה לתפילה, או הבריאה החדשה, הם אלה שקובעים ברכה על נטילת ידיים. כרגע שאלנו רק מתי נוטלים. אנחנו נדעים שם מתי נוטלים, אוקיי? אבל השאלה לא כך מתי נוטלים, יותר השאלה על איזה נטילה מברכים. זה השאלה, האם הנטילה שאני נוטל בבוקר, או הנטילה ממש שאני קם, או הנטילה שאני לפני התפילה, או הנטילה שאחרי שאני יוצא משירותים, אחרי שנטלתי מיד שקמתי מהמיטה, זה השאלה, אוקיי? אז לכן יכול להיות שהגמרא בברכות ניתן לפרש אותה, למרות שאולי זה לא הכי פשט שמה, אבל ניתן לפרש אותה שמתייחסת לברכת על נטילת ידיים, וזה יכול להיות גם אחרי שמתלבשים.
זאת
תקינה שיהיה זה. נכון.
כתוב מתי
שהוא נוטל את הידה. נכון, אבל זה לא אומר שאדם לא רוח רע. או שהזמנה הזאת לא תסכם רוח רע. בסדר, אני חינם. השאלה היא טובה, אבל בסוף דבר כשקפטים את הכל להלכה, לא כתוב גמרא ברכות שלא רוחצים ידיים לפני. יש גמרא בשבת, יש גמרא בשבת, אוקיי? יש גמרא בשבת, יש גמרא ביומא. בסדר, אז אני אומר, אז השאל מאיפה רש"י ידע לפרש הגמרא מדברת נטילה עם שחרית? אז יכול שלא הייתה לו ברירה אחרת, אבל לפחות בוא נגיד ככה, לפי רש"י, יש גמרא בשבת ויש גמרא ביומה. טוב, אז יש גמרא ברכות, לא אמרה להביא הפוך, אוקיי? כתבה רק שמה שידע מברך נטילת ידיים, בסדר. נכון, שאלה טובה, אני אומר שוב, יכול שהגמרא בכל מתייחסת בעיקר לברכה, אוקיי? ומתי תקנו את הברכה? מעבר, שאלה טובה, אוקיי? מעבר לתירוץ הזה, שאלה טובה, אוקיי? אני לא אנסה לנו שאלות, תשובות שלדעתי הן לא נכונות. נקודה, סליחה?
נמשיך לחפש תשובות.
נכון, יש דברים, צריך לדעת גם את זה. איך הוא מותר, גם התוספות הרבה פעמים נשאו בצורת אילו, ובכל זאת המשיכו לכתוב. כן, אז אוקיי, נקודה האחרונה שקשורה לרוח הרעה, וזה ככה, ביטוי קצת קיצוני, וננטרל אותו מיד אחר כך כדי שנייה כמר מקדים תרופה למכה. הבך מביא בשם ספר תולעת יעקב. אז מי שלא שמע על הספר הזה, גם אני לפני שראיתי את הבך הזה, לא, שאלתי את מי יקרא לשם זה לספר שלו, תולעת יעקב, אבל בכל מקרה כנראה שזה איזשהו משהו שקשור לקבלה, כי זה באמת ספר שעוסק בנושאים קבלה. כתבתי פה איזושהי ביוגרפיה קצרה, מה שהצלחתי למצוא על העניין הזה. הוא היה מקובל, שחי בערך לפני 500 שנה מגורשי ספרד, ושילב דיסציפלינות שונות של קבלה, קבלה מחקרית, פילוסופיה ודברים שונים. בכל מקרה, הוא כתב, והבך מביא אותו, כן? הבך הוא רבי יואל סירקיס, הוא כתב את הפירוש שלו על הטור לצידו של הבית יוסף, שם טור, מצד אחד בית יוסף, מצד שני בך, שזה ראשי תיבות של בית חדש, אוקיי? אז יש את הבית יוסף ויש את הבית החדש, כן? אז אומר הבך, כתב בספר תולעת יעקב, בסוד נטילת ידיים, ובזוהר איתה, שכתוב בזוהר, ההולך שחרית 400 ולא נטל ידיו, חייב מיתה. עיין שם. ואומר הבך, ותימה למה לא כתב כן בבית יוסף? כן, הרי זה מקור מהזוהר, זה כתוב בזוהר. כן, הרי תולעת יעקב מביא מהזוהר שכתוב שמי שהולך ב-400 נטל ידיים חייב מיתה. אז זה יכול להיות שבית יוסף לא הביא זוהר מפורש. וזו שאלה באמת טובה לבית יוסף, כי בית יוסף הרבה פעמים מביא זוהר להלכה. אוקיי? עד כמה אשכנזים פוסקים את זה, זו שאלה אחרת. אבל הבית יוסף, רבי יוסף קארו, בפירוש שלו על הטור, הרבה פעמים מביא זוהר. ונראה, אומר רבך, לפי דרובה דרובה אינן יכולים להיזהר בכך, וממש ככה לא ללכת ממש 2 מטר בלי את הידיים, אז נותיו יהיו שוגגים ולא יהיו מזידים, ולכן לא כתבו, עדיף לא לכתוב דברים שאתה יודע שלא יעשו אותם בכל מקרה. שזה מדיניות בריאה, שכל רב או מישהו שצריך לזה, צריך לדעת אותו שמצב שלא אמר דברים שלא שומעים אליהם מאשר...
אבל זה לא אמורה לשאול חשש, מה זה חייב מיתה? זה דבר כזה חריף אפשר להגיד קצת.
אני לא יודע, זה דברים של קבלה, אני באמת לא יודע איך הם... דבר ראשון, השאלה אם באמת אם חייב... זאת אומרת, למה חייב מיתה יכול שזה תלוי לדברים בקבלה שאנחנו מבינים אותם? דבר שני, גם יכול שהביטוי חייב מיתה הוא רק איזשהו ביטוי, זה חמור. כאילו, לא חושב שחייב להיות משהו עד כדי כך. אבל אני לא מבין בזוהר מספיק, אז אני לא אנסה לפרש, אני רק מביא את זה כאן. עכשיו, לפני שאנחנו עוברים לנקודה הלכתית, אני רוצה כי לנצר אל את זה, כי אני ממש יוצא ממש חבור, ואם ככה באמת לא ייתכן שאנחנו לא נשים גיגית ליד המיטה בבוקר, ולכל זה יוצא שזה חובה, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, לפחות מצד רוח רעה, אז אני רק אומר ש...
במקור שביצלו את הרוח
רעה... בדיוק, זהו.
אותו בן אדם...
גרף פוטוצקי, מישהו פעם, כן. זהו, אז יש איזה פריץ פולני שלא בדיוק ברור, שחזר בתשובה או התגייר או משהו כזה, והוא עשה כאלה תיקונים, הגיור שלו עשה כאלה תיקונים, עשה כאלה דברים טובים בעולם, משהו כזה, ברגע שהוא נפטר, או לאחר ששרפו את הגוף שלו, או משהו, לא יודע בדיוק מה קרה שם, אז רוח חתומה נחלשה בעולם, ככה האגדה מספרת, ולפחות לעניין הזה שאסור ללכת 400 ליד קצת עדיין, נחלשה רוח חתומה, ככה מובא, ככה מצאתי לפחות המקור המהימן, לפחות הלכתית, אני מדבר, שממנו פוסקים הלכה, אז יש ספר כזה על התפילה שנקרא אישי ישראל, יצא לכם... תקל בו, ספר אדום כזה עבה. אני מאוד כועס על הספר הזה, כי אין שם שום פרק. ספר שלם עבה ככה, שעוסק בהלכות תפילה, אני אומרת, בצורה מאוד מקיפה, באמת ספר מצוין. וכי שלי ביקורת אחת, שאין שם שום פרק שעוסק בדיני תפילה לנשים. שום דבר, שום אזכור, לא, כל הספר. ממש, כאילו, לא יודע, אני לא יודע איך הוא עשה את זה, אבל... מה? אתה לא מתפלא. טוב.
אבל למה שלוש פעמים, יש...
לא יודע, אני לא מבין. המקורות הם מה שראינו, זאת אומרת, מהגמרה, מהגמרה בשבת, מקפדת, עד קצור, הגמרה הראשונה שהבאנו.
לא, אבל
תניה אמנת אומר, בת חורין ומקפלת עד שיהיו שלוש פעמים, שיכול להיות שלוש פעמים, אולי שכחנו לקרוא את השורה הזאת, בסדר, סליחה, אוקיי, ומקורת הגמרא שלוש פעמים.
וזה זה נפקא מינה, אם נניח מישהו יתעסק עם הידיים שלו במשך היום, נניח נעל נעליים ממש כזה, וטול ידיים וזה.
לכאורה לא, לכאורה לא, אני יודע שיש כמה ספרדים שמקפידים את זה אולי לפי קבלה, אבל בגדול, בגדול לא צריך. זה הרוח רעה של הבוקר. אז בסדר, אז בעניין הזה אפשר להירגע, מותר ללכת על הלמוד בלי נטילה, אבל בכל מקרה, הדין של באופן כללי, זאת אומרת, כתוב שהתבטל הרוח חתומה לעניין הליכת ארבע אמות בלי נטילה. לעניין הזה, אבל ליטול דבר ראשון בבוקר זה לא יתבטל. הרוח רעה לא יתבטל לעניין הזה שצריך ליטול ידיים לדבר ראשון בבוקר. בסדר? וכן, זה לסיכום הנושא של הרוח הרעה.
ההגדה הזאת היא שמיר מחוקק.
ישתמר לא מזכיר, אני לא יודע, זה מובא בי שפר אישי ישראל, אז אני רוצה להגיד, מובא בשפר אישי ישראל בהערות בשם רצון אדם נוירבך. זה ה... אוקיי, דבר שם רצון אדם נוירבך, אני לא יודע, טוב, אני לא יודע מובא להגיד דברים כאלה, אני לא יודע מה... היה מתאים לי, היו אומרים שרצון אדם נוירבך אמר את זה כדי קצת להרגיע את האנשים, אני לא... אפילו אם זה לא נכון, אבל מתאים לו, אבל אני לא יחשור לזה שאני אגיד דבר כזה בוודאות, בלי לדעת שזה נכון, אבל לפעמים אפשר נוח להתעלות באיזה שיגנה משהו כדי פשוט למשהו שאין מקורה כמו קורות הלכתיים חזקים, טיפה להוריד את הנרבים ממנו, כי יש אנשים שעושים מזה כל התורה כולה, זה יותר עניין.
אבל הייתי פרשקים עוד ישות עם זה להלכה, שיוצאים נגד המשנה ברורה על ה...
ארבעות, אולי זה. תראה, אני שוב, אני אומר, מובן פה בשם שלום, זה אומר בך, אני לא... קיצור, אז לפי זה לכאורה לא צריך להקפיד על הדלת אמות. אפשר ללכת גם 3, 4, 5, 10 מטר לקיר. זה לא נורא. אוקיי? נושא של נטיית עיניים בתוך חדר שירותים, זה עוד נושא לפני עצמו, אבל לא נקיים שלו היום. בסדר? אוקיי? אז מה ש... וואו, עברנו... לא הספקנו המון, אבל לפחות לנושא של רוח רעה, צירפנו לראש של הרשב"א את הנושא של רוח רעה, וראינו שבעצם הסיבה שאוכלים ידיים יד הבוקר זה בגלל הרוח הרעה. עכשיו, מה קורה להלכה? מתי מברכים? זו השאלה הגדולה. מתי מברכים? אז בעצם יש לנו שלוש אופציות שהבאתי לכם אותן כאן, מתי לברך, אוקיי? אז האופציה הראשונה, אוקיי, השולחן ערוך בסימן ד', בסימן שעוסק בנושא של נטיית ידיים, שחרית, okay, ובשולחן ערוך יש סימן אחד שעוסק בזה. בשולחן ערוך אומר, יחד שדיו ויברך על נטילת ידיים. לא ציטטתי שולחן ערוך, דברים פשוטים. יחד שדיו ויברך על נטילת ידיים. על הדברים האלה אומר המשנה ברורה. אופציה ראשונה, אוקיי? אני אומר עכשיו שלוש אופציות ואחרי זה נכריע בין הדברים. אוקיי? וטוב יותר שלא יברך אפילו ברכת נטילת ידיים. כאילו אומר את זה בהקשר של אשר יצר, אז לא רק שאשר יצר לו, אלא אפילו נטילת ידיים, לא לברך עד לאחר המטילה שנייה שנוטל לאחר יציאתו מבית הכיסא, לפרט אם היה צריך למקווה בעת נטילה ראשונה, שאז בוודאי נורא שהיה לברך. דבר ראשון, מה אומר השנבוע? הדבר ראשון, מה שבטוח זה, שכשאני קם בבוקר ונוטל, וכפי שאמרנו, צריך לטול, אפילו הדבר ראשון שטבעי שאדם עושה, זה הולך להתפנות, היה שכנים בבוקר, אבל דבר ראשון, לפני זה נוטלים ידיים. בגלל הרוח הרעה שאמרנו, צריך ליטול ידיים לפני זה. נטילה ראשונה, שלוש פעמים. אוקיי? זה בכל מקרה עושים, אבל אומר משנה ברורה, ודאי שבשלב הזה לא מברכים עדיין. למה? כי אני צריך להתפנות. אז אי אפשר לברך כשאני צריך להתפנות, נכון? אז המינימום, ואז אחרי שירותים צריך עוד פעם ליטול ידיים, נכון? באופן טבעי. אז אופציה ראשונה זה לברך אחרי נטילה שנייה. בסדר? זאת אומרת, אחרי שמתפנים בבוקר, זה האופציה הראשונה לברך. בסדר? אבל מה שבטוח, הנקודה הזאת שראיתי את זה פה, כדי לא מברכים מיד אחרי הנטילה הראשונה, לפני שהולכים לשירותים בבוקר. בסדר? זה האפשרות הראשונה. האפשרות השנייה, היא אפשרות שחי אדם נטיל. והוא אומר כך, אם הראש צודק, שהסיבה שאני נוטל ידיים בבוקר, שהסיבה שחזל, תקנו נטילת ידיים בבוקר עם ברכה, היא צהכנה לתפילה. אז אם הילדים שלי מירים אותי בחמש וחצי בבוקר או שלוש בבוקר, ואני הולך למניין השני בעשרה לתשע, אז מה הקשר בין זה שאני יוצא ידיים בחמש וחצי הבוקר אחרי שאני נמצא משירותים לבין זה שאני הולך לתפילה בתשע בבוקר? אין קשר לדברים, לפי שיטת הראש לפחות. אוקיי?
כרגע שמע ישראל בזמן.
שמע ישראל, טוב. נגיע לשמע ישראל. אוקיי, כן. זה כמה שיעורים, שמע ישראל. אבל... אז טוב, 840. אז אומר חיי אדם, אז אחד אם ככה, אומר, אם הנקודה שחזל תקנו נטיית ידיים לפני התפילה, בעיקר בשביל התפילה, אז לפי זה אומר חיי אדם, נכון להמתין לברך על נטילת ידיים עד לאחר שמנקה עצמו ורוצה להתפלל, ואז יוצא לחולי אלמה. זאת אומרת, מה זה לחולי אלמה? לפי הרשב"א, שהסיבה ליטול ידיים שחזל תקנו נטיית ידיים עם ברכה, בגלל שבבוקר אני נעשה בריאה חדשה, כשבכל נמזרה מחדש, אז אדבר, עדיף לברך לפני הקימה. מיד שאני קם, או יחסית, קרוב לזמן שקמתי. אבל אם אני רוצה לצאת ידי כולי על נסות, גם שיטת הראש, שזה הכנה לתפילה, אני צריך לברך לפני התפילה. כן? אבל כשברך מקודם, אחר כך לפני, אדם יברך, נגיד, בשש בבוקר כשהוא קם, ואז מסתבר שצריך לשירותים מסתובב בשעתיים שלוש הקרובות עוד פעם. אז לפי הראש, יצטרך לחזור לברך, כי הוא מנקה את עצמו עוד פעם לפני התפילה, בשמונה וחצי בבוקר. לפי הראש. כך לקרוא היה צריך להיות. ואף זה לא קיים אל הנחי, ולמרות שאנחנו לא פוסקים כמו הראש, שיברך פעמיים, אתה יודע, לא מברכים ודאי פעמיים, וכל מקום נכון להיזהר מזה. זאת אומרת, לפחות איך התחילה, אומר החיי אדם, האופציה השנייה, לברך לא מיד אחרי נטילה השנייה, לא מיד שאני יוצא משירותים בבוקר, כן, מיד שאני קם, אלא לברך שני התחילה, כדי לצאת ידי שיטת הראש. זה האופציה השנייה. אופציה השלישית היא אחרת לגמרי, וזה האופציה השתהלת את השיעור שלה, נדמה לי. לגבי מברכים כשדר התפילה, או זה. אז עכשיו עוברים לסימן ו' בשולחן ערוך, אני חושב שעשו פה טיפה סדר בדברים, ועוד שאני אראה את ההלכה, את ההכרעה להלכה למעשה, ויהיה ברור לנו מה אנחנו עושים. האופציה השלישית היא לברך בכלל לא כשקמים בבוקר, ולא בבית לפני התפילה, אלא כשמגיעים לבגן. הילד מגיע לגן, ברוך אתה, על נטילת ידיים, כן, אז מה קורה פה? הרי לא למדתם משנה ברורה, לא למדתם... האם זה נכון לברך את זה בבית כנסת או לא? אומר השולחן ערוך בסימן ו' סעיף ב', כאן עושה כבר בברכת אשר יצר, והדיון בנטילת ידיים פה בא יחד עם הדיון על אשר יצר. אומר השולחן ערוך, יש נוהגים להמתין לברך על נטילת ידיים עד בואם לבית הכנסת, כן, זה מתחת למספר 3, ומסדרים אותו עם שאר הברכות. יש כאלה שנוהגים ככה, אומר השולחן ערוך, ובני ספרד לא נהגו כן. כן, נספרד מברכים את זה כשנוטלים ידיים ולא בבית כנסת. מה שבטוח זה, וזה חשוב, אומר הרמה, על המקום שיניתי את הפונט, אוקיי, זה הרמה, לא, צריך כדי שתשימו לב שזה לא שכרנו, זה הרמה, אומר הרמה, ועל כל פנים לא יברך בית פעמים, זה בטוח, לא, אל תברך פעמיים. או מי שמברכם בביתו לא יברך בית הכנסת, מי שמברכם בית הכנסת לא יברך בביתו, אז זה דבר שם, נזהר בזה. זה בטוח, זה לא לברך על נטיית ידיים בבוקר פעמיים. אז אם ברכת כשקמת בבוקר, אז להיזהר בכנסת לא בטעות להגיד עוד פעם, או מורות או כאלה, זה יכול להיות עוד יותר מכשיל, כי בבוקר הם מברכים, ואז צריך להגיד עם התלמידים, ואופ, מתבלבלים ואומרים את זה עוד פעם. אז לא אומרים פעמיים. עכשיו, אומר השולחן ערוך, מי שלומד קודם שיכנס לבכנסת, או מתפלל קודם יברכם בביתו, או לא יברכם בכנסת. זאת אומרת, מי שיש לו הפסקה גדולה בין הנטילה לבכנסת, אז יברך בנטילה. כן, ואפילו בחיי גם לא יש נוהגים לסדר משאר ברכות בבית הכנסת. בקיצור, מי שלא שם פה בולבל, כולם יצאו בולבלים. קיצור, יש נוהגים ככה, יש נוהגים ככה, יש שני מנהגים ככה בשולחן ערוך. מה שהבאתי זה פה בשביל לראות שיש אופציה שלישית לברך את זה בכלל בבית הכנסת. מה קורה למעשה? אז דבר ראשון, המשנה ברורה מיד על המקום פה מנטרל את השיטה הזאת של לברך בבית הכנסת, כי כיוון שאנחנו בדרך כלל, אנחנו רוב האנשים, אנחנו לא מיד קמים מתלבשים והולכים לבית הכנסת בלי לדבר מילה, בדרך כלל זה לא מה שקורה, אוקיי? ולכן אומר המשנה ברורה, זה לא בסדר שיהיה הפסק בין הנטילה לברכה. אוקיי? הפסק משמעותי, לפחות של שיחה. אם זה רק הפסק של ללכת 100 מטר, זה לא נורא. אבל אם נשים ידיים ומדברים, ועכשיו מחליפים טיטול לילד, ואחרי זה עושים, מכינים קפה לאישה, ואז הולכים בכנסת, אז זה הפסק, ומאלה, כמו כל דבר, שצריך לברך עליו, כשעושים אותו, לא... אז גם הפרש דם, אבל אם יש שיחה, וזה מה שאומר פה יש נבואה בסעיף קטן ח' בסימן ו' ולברך, ודווקא, אלה שנוהגים לברך בבית כנסת, דווקא אם הולך מיד לבית הכנסת, אבל אם לומד אחר הנטילה, וכל שכן שמפסיק בשיחה בטלה, ואחרי זה הולך לבית הכנסת, וברך שם נטיית ידיים, זה לכולי אלמה לא אביד שפיר זה, ולכל הדעות הוא לא עושה בסדר, הוא לא בסדר. ויש הפסק גדול נטילה לברכה וכדל כנאי. אוקיי, זה בטוח לא לעשות, אז אם אין אופציה שלישית הזאת, אני חושב, ברוב הפעמים יורדת. אז השאלה שנשארנו בעצם להכריע אם לברך מיד שקמים בבוקר, במצב שבו אנחנו הולכים, יהיה הפרש זמן בין הקימה לתפילה, או לברך הנטילה של אחרי השירותים שלפני התפילה. זה השאלה שדן בה ביאור הלכה בסימן ד', חוזרים לסימן ד', חוזרים לסימן ד', דן בה ביאור הלכה. אוקיי? אז בפסקה הראשונה, אני פשוט אקצר, כי יש לנו ממש כמה דקות ספורות, אז בפסקה הראשונה שהבאתי לכם כאן, כאילו בהתחלה ביאור הלכה מצטט את החיי אדם. לזכר, מה אמר החיי אדם? החיי אדם אמר, הרי הראש אמר שכל נטילת ידיים היא בשביל התפילה. אם נטילת ידיים שהיא התפילה, אז לא לברך ישר כשקמים בבוקר, אלא לברך כשהולכים לשירותים לפני התפילה. כן, אחרי שזה ממש לפני התפילה. ואומר הביאור הלכה אם ככה בפסקה הראשונה כאן, אז משמע, כן, זה שצריך לברך מה שפני התפילה. אוקיי, זה אומר הביאור הלכה, משמע מנחי האדם. מישהו קם זמן הרבה קודם התפילה, אפילו אם הוא הלך לשירותים כבר כשהוא קם, בכל מקרה, כיוון שמסתבר שהוא יצטרך עוד פעם ללכת, אז הם אלה ימתין מלברך את הידיים עד שמתנקל לפני התפילה. אבל, שאלה ביאור הלכה, וכאן השאלה הגדולה, אז כל זה טוב לשיטת הראש, שנטילת ידיים היא בשביל מה? בשביל תפילה. אבל מה עם שיטת הרשב"א? מה עם שיטת הרשב"א? שהרי אתה נעשה בריאה חדשה. אז אם אני נעשה בריאה חדשה, לכאורה מתי היה עדיף לברך? אני קם בשש או בתשע, אני יד, נכון? אז אומר הביאור הלכה, אני לא מגיד אותך חיי אדם. אתה אומר לי, תברך לפני התפילה, אבל עברת, בוא נרוויח את הראש. נו, הרווחת את הראש, אני הפסדת את הרשב"א. הפסדת את הרשב"א, שאומר לזה, כי אנחנו נעשים בריאה חדשה. אוקיי? כך אומר, כך מתקיף הביאור הלכה את חיי אדם. נכון, קשה לעשותו, איך יצא אתה בברכתו, אליבא דהרשב"א, וכולי וכולי, מקשה פה את הקושייה. ואז תעברו לפסקה השלישית, בסדר? אמנם באמת אפשר ליישב. ואז אומר, בואו אני אעשה עכשיו קומבינציה הלכתית, אוקיי? אפשר ליישב. דהרי כתב הבית יוסף בסימן ו', מה שמקודם הבאנו את סימן ו', דלתם הרש בדי ושום בריאה חדשה, נוכל לאחריו לסדרה עם שאר ברכות. אומר הבית יוסף בסימן ו', שאם אנחנו מודיעים על זה שאנחנו בריאה חדשה, הרי כל ברכות השחר, אם תודה לקדוש ברוך הוא הזה שקמנו בבוקר, נותן לסחבי בינה, עוזר ישראל בגבורה, עוזר ישראל בתפארה, אז אם אני מכניס את ענתת ידיים על סדר התפילה, גם אם זה לא מיד שאני קם, בכל זאת, אם נכנס לקונטקסט, זה נכנס לקונטקסט של ברכות שהם שהם שבח לקדוש ברוך הוא על זה שקמנו בבוקר. ומילא, גם לפי שיטת הרשב"א אפשר בכל זאת לאחר. אוקיי? וזה, אז מילא אומר הביאור הלכה אם ככה, אם אנחנו נאחר את זה לתפילה, זה לא כל כך נורא גם לשיטת הרשב"א. בסדר? אם אנחנו נגיד את זה יחד עם כל שאר ברכות השחר. אז לכן, אז לכן מכריע הביאור הלכה, אומר, אחרי דיון מפולפל, אומר, יותר טוב לעשות כחיי האדם, וזה הליבה דה הראש, כן, זה ודאי טוב לפי הראש, לברך ממש לפני התפילה, בוודאי, זה הליבה דה הראש בוודאי, יוצא, ואפשר גם להרשב"א לפי מה שכתב בית יוסף וחנה, זאת אומרת, לפי מה שהבית יוסף כתב, כן, שאם אנחנו אומרים את כל ברכות השחר בקונטקסט אחד, גם אם זה לא מיד שאנחנו קמים, זה מתפרש כשבח לקדוש ברוך הוא, על זה עצם זה שקמנו בבוקר ואנחנו נעשינו בריאה חדשה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וממילא, כן, אז נצא ידי כל השיטות, גם שיטת הראש וגם שיטת הרשב"א. לכן למעשה, וזה השורה התחתונה של השיעור הזה, להלכה למעשה, אוקיי? אם מי שקם בבוקר, אוקיי? ונגיד ביום חול רגיל, שולחים לתפילה בשש, שש ועשרים, שש וחצי, שבע, כן, ואדם קם בדרך כלל 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות לפני שהולך התפילה, אז רוב הסיכויים שאדם לא ילך לשירותים פעמיים בתוך הצורך הזמן הזה, אז עם אלה נוטלים ידיים כמובן מיד שקמים, הולכים לשירותים, נוטלים ידיים שוב כשיוצאים, אוקיי, ואז מברכים. אוקיי, כי זה עם אלה, אני עוד מאלה עוד 10 דקות הולך התפילה, אז עם אלה זה גם סמוך לקימה, וזה גם הכנה, כבר ההכנה שלי לתפילה, אני הולך עליה עוד 10 דקות. כמובן גם השאלה שעושים השירותים ברור לדברים, כן.
אפשר גם לחכות לתפילה,
בסדר, תיאורטית כן, אבל בסדר, השאלה נדבר לגופו, שם יש מגיע השאלה זה הנושא הבא. מה קודם? מה לברך קודם? תפילת ידיים. בסדר, אז אם אני, אז יום רגיל שאני קם, אני הולך לתפילה מיד, פחות או יותר, בסמוך לזמן שקמתי, אז אני מברך מיד אחרי שאני יוצא משירותים, אני מברך על נטילת ידיים. בסדר? זה, אבל, אם זה נגיד שבת בבוקר, או זמן אחר, שיש הפרש, טיול, לא יודע מה, כל קונסטלציה אחרת, שהתפילה נדחית לשעה, שעתיים, שלוש, או אפילו אם זה 40 דקות, והסיכוי שאני אעשה שירותים שוב הוא קיים, אוקיי? אז הולכים לשירותים לפני התפילה, זאת אומרת, נגיד קמתי בשש, אז בשמונה וחצי עוד פעם לשירותים, ונוטל ידיים שוב, ומברך אז את נטילת ידיים, ולא כשאני קם בבוקר. בסדר? זוהי ההלכה למעשה, אבל כדי להרוויח את הרעת, אז רואים את כל דקות השחר. אז כשאני קם, אז נגיד אם אני קמתי בשש בשבע בבוקר, ואני רוצה ללכת בתשע התפילה, אז בשמונה וחצי נגיד איך שורתים, אתנקה לתפילה, נוטל ידיים, מברך על נטיית ידיים, ויחד עם זה, בבית, את כל דקות השחר ברצף. כן, לא צריך מיד מחוץ לדשע שורתים, אבל כן, אפשר לתת ידיים, אשר יצר, לשים תלית, להגיד כאן שמה דקות תורה ודקות השחר וללכת בתי כנסת. Okay, זה הדרך האידיאלית, ואז יוצאים לפי הביאור לך ידי כל השיטות. בסדר? אז יש לנו שתי אופציות. כן? קמים, אם אני הולך מיד אחרי תפילה, מיד אחרי קמים, תיאת ידיים מיד שקמים. בקרק נתת ידיים, מיד אחרי השירותים שקמים. אם יש הפרש זמן, אז נושאים ידיים את השירות שלהם מיד שקמים בבוקר, עוד פעם אחרי שאני יוצא לשירותים ולא מברכים, אבל כשאני הולך לשירותים שוב פעם לפני התפילה, אז מברכים תיאת ידיים יחד עם כל ברכות השחר. בסדר? זה ההלכה למעשה.
אבל
אני מבחינתי,
למה לפי הראש
צריך
גם
להרוויח את השחר
ברצף?
לא, לראש לא צריך, אבל להרוויח את הרשב"א צריך. כי זה מה שאמר רבי הולכה, שלפי הרשב"א, אם אתה אומר ברכות השחר על הסדר, יחנצי את ידיים, אז אתה יוצא את הרשב"א של ההודעה על הבריאה החדשה. גם אם לא אמרת את זה מיד שקמת. אז לכן, כיוון שאנחנו דוחים את זה, נגיד אתה הולך לתפילה שלוש שעות אחרי הזה, אז זה לא מיד שכנתי, אז זה קורה אפשר לי תתרש בה. אז אני אומר כל מיני קורא לשחר, אז באמת מציע בית השף, מסימן מזווה, יצאת ידי גם הרש בה, ומילא, אז גם היית לפני התפילה, היום לפני התפילה לפי שתת הראש, ואתה גם אמרת קורא לשחר, שאני אצלך גם לפי שתת הרש בה, ואז הבחת את הכל. בסדר? אוקיי.